בואו נתחיל. בסדר? אתמול התחלנו תוך עיון בשאלה של מתי השנה מתחילה או מסתיימת במקרא, ועצרנו בהתבוננות בפסוקים שעוסקים בחודש השביעי באחד לחודש, שזה בויקרא כ"ג. שם במסגרת חטיבת המועדות יש שלושה פסוקים קצרים שמתארים את היום הזה, ובמדבר חפתת. האמת, ופה אני רוצה טיפה להרחיב בזה, שמסגרת שתי הפרשיות הדבר הכי בולט שעולה ביחס ליום הזה הוא ההשתייכות שלו לחודש השביעי. אני רוצה לראות את זה קצת יותר בויקרא כ"ג, ובמדבר אתמול כבר דיברתי על זה, רק נסכם את זה בקצרה. ויקרא כ"ג, עברתם על הפרשה, העירו על זה, אני לפחות מכיר שניים, הרב יוני גרוסמן בשיעור שהזכרתי לכם אתמול, גם הרב אלחנן סמט בספרים שלו על פרשת השבוע בסדרה השנייה, הירוקה, זה גם נמצא, מי שרוצה לעיין, באתר של דעת, יש שם אוסף של מאמרים לפי סדר המקרא, והמאמר הזה נמצא שם. שניהם הצביעו על כך שיש בפרק בויקרא כ"ג חלוקה מאוד ברורה בין שני חלקים שלה. החלק הראשון שמתחיל בשבת ועובר דרך פסח וחג השבועות, יש לו סיומת שהיא סיומת של חטיבה, פסוק חבד, וקוצרכם את קציר ארצכם לא תחלט פצתך וקוצרך, עלי קצירך לא תלקד, לעני ולגר תעזוב אותם, אני אדוני אלוהיכם. זה סיום של פרשה, ולאחר מכן יש וידבר השם אל משה לאמור. הפעם הקודמת שמופיע וידבר השם אל משה לאמור היא בפסוק א', כלומר יש מעבר משבת למועדי השם, לפסח, לעומר, לשבועות, בלי פתיח של וידבר השם אל משה לאמור. אז דיבור אחד התחיל בפסוק א', והוא מסתיים בסיומת אני השם אלוקיכם, השם דיבר אל משה, והוא מסיים את הדיבור באמירה אני זה שדיברת, אני השם אלוקיכם. בפסוק כ"ג, בפסוק של החודש השביעי אחד לחודש, מופיע עוד פעם הפתיחה וידבר השם למשה לאמור, וכאן יש אומנם יש פתיחה חדשה. למיטב של דבר, כשמעיינים בחטיבה מכאן, לפני כל חג יהיה פתיח כזה, כלומר יש פתיח אחד לחודש השביעי אחד לחודש, זה פסוק חבב וידבר השם משה לאמור על יום הכיפורים, ובפסוק למד ג' יש פתיח נוסף, וידבר השם משה לאמור לפני חג הסוכות. אז זה לא שיש כאן חטיבה מלוכדת שהוא מדיבור אחד או כמה דיבורים, אבל הסיומת של אני השם אלוקיכם תופיע גם בחטיבה השנייה, סיומת מקבילה לחטיבה הראשונה. איפה היא תופיעה? אתם תנחים? היא קדאי מאוד לבוא כשעודים פסוקים לבוא עם תנח, בסדר? אז יש עוד אחד, אני השם אלוקיכם, איפה?
אבל דבר השם למשה לאמור יש בהתחלה על שבת, אחר כך על פסח, אין על שבועות, יש על ראש השנה,
יש בפסוק א', יש בפסוק א', אבל זהו. בפסוק ט', סליחה, אתם צודקים.
כלומר, היחיד שאין לו,
מה שאמרתי לא נכון, אז עזבו. אז מה שאמרתי לא נכון, בסדר, עזבו. אז אני מוריד את הדבר השם משה לאמור, זה לא נכון. אז בוא נשאר רק בסיומת של אני השם אלוקיכם. מה הסיומת של סוכות, פסוק מ"ג? מה תודה, אלחנן? הסיומת היא אני השם אלוקיכם, ואז זה מופיע רק בסוף שבועות, נכון? אז בואו נתקן קצת, בסדר, תודה על התיקון. אבל הסיומת של אני השם אלוקיכם, יש פה סיומות שהן חותכות את זה לשם, יש גם שפה שונה לשתי החטיבות, כי בחטיבה הראשונה שבאים לתאר את החג, מהות החגים האלה הם מקראי קודש, כך מופיע בפסוק, לא נתחיל מפסח, פסוק ד', ככה מופיע ביחס לשבועות, נכון? בפסוק כ"א, וקראתם בעצם יום הזה מקרא קודש יהיה לכם. מה קורה מחודש השביעי אחד לחודש?
שבתון.
אז שבתון ומקרא קודש, כן, ראש השנה, לא ראש השנה, חודש השביעי אחד לחודש הוא שבתון. לאחר מכן יום הכיפורים הוא לא סתם שבתון אלא הוא
שבת,
שבתון. ובפסוק ביחס לסוכות שבתון גם יופיע בפסוק למתת, נכון? ביום הראשון שבתון, ביום השמיני שבתון. אז בחטיבה הראשונה יש מקרא קודש בלבד, בחטיבה השנייה יש גם שבתון. בהיבט היותר רחב יש לפרשה גם שתי פתיחות, כאילו לפרק כולו. יש פתיחה אחת של השבת, מועדי השם אשר תקראו אותם מקרא קודש, משם זה אב טיפוס של ששת ימים תעשה מלאכה ביום השביעי, שבת שבתון. והפתיחה השנייה יהיה למועדי השם מקרא קודש, שתראו אותם מועדם, המקרא הקודש נפתחים בלבד, לא שבתון, הם נפתחים בפסח. יש פה שתי פתיחות, יש פה מקרא קודש שבתון, ובפשטות מה שעולה בניתוח של הפרק הזה, הם גם הוסיפו, תוכלו לקרוא את צרף סמט, שיש תגבולת חייסטית בין שני החלקים בקצרה. שבועות מקביל לראש השנה ויום הכיפורים, ופסח מקביל לסוכות, הם מראים את זה שם. תוכלו לקרוא במאמר של הרב סמט. יש פה שתי מערכות חגים, מערכת אחת של הרגלים שהיא ביסודה מקרא קודש, והמערכת השנייה של החודש השביעי, שהיות והוא החודש השביעי זה חודש שהוא שבת, ולכן התוכן הפנימי של החגים שלו הוא תוכן של שבת. חגי החודש השביעי בלבד מכונים שבתון בויקרא כ"ג, כי האופי של החגים האלה נגזר מהשתייכותם לחודש השביעי שהוא השבת של החודשים. סוכות מופיע פעמיים, זה כבר המשך גם פה. מדוע? כי סוכות שייך גם למערך של החטיבה הראשונה, גם למערך של החטיבה השנייה. סליחה? סוכות מופיע פעמיים. בפסוק למדי הוא נקרא רק מקרא קודש, בפסוק למדת הוא נקרא שבתון. בפסוק למדי זה משייך אותו לחטיבה הקודמת הראשונה, ובפסוק למדת זה לחטיבה של השבתונים. וכבר בתוך ויקרא כ"ג אפשר לראות בעליל את קיום שתי מערכות החגים הבולטות, הרגלים לעומת חגי החודש השביעי, שהדבר הבולט ביותר כאן הוא לענייננו, ללימוד שלנו, שרק חגי החודש השביעי נקראים שבתון, כי קדושתם היא קדושה שקשורה בהיותם משתייכים לחודש שהוא חודש השבת, שבת של החודשים. אתמול דיברתי, ואני לא אעריך בזה, אני רק אחזור לזה, השוני בין שתי החטיבות האלה גם ניכר במדבר פרקים כ"ח כ"ט, שכן המוספים של הרגלים הם אותו מוסף, שני פרים חיל אחד שבעה כבשים, ואילו המוספים של חגי החודש השביעי למעט סוכות הם מוספים אחידים, פר אחד חיל אחד ושבעה כבשים. סוכות דיברנו אתמול, חוץ עם ארח הפרים יש לו גם את הכפילות הזאת, יש לו 14 כבשים ושני אלים. אם נצרף את כל זה יחד למה שכבר למדנו אתמול, הייתי אומר שהאמירה הכי בולטת ביחס למהות ולמשמעות של היום הזה, החודש השביעי אחד לחודש, שקדושתו קשורה בהשתייכותו לחודש השביעי, ביותו חלק מהשבת, או אני אומר את זה בצורה חדה יותר, זה לא בגלל שהוא ההתחלה, אלא בגלל שהוא השביעי, בדיוק בדומה לימות השבוע. קדושת השבת, היום השביעי, הוא כי הוא אחרי שישה ימים שקדמו לו. זה הדבר שהכי בולט. זה במדבר פחות בולט, כי אנחנו לא יודעים כל כך מה מערך שמצרף, זה אותו מוסף, אבל התוכן פחות נמצא. אבל ביקרא, שרק הם נקראים שבתון, והשבת נזכרת בתחילת הפרשה, יש תחושה מאוד עזה שהתוכן הפנימי של חגי החודש הזה נגזרים היותם חלק מהחודש השביעי, שמילים מאוד פשוטות, זה לא כי הוא ההתחלה אלא כי הוא השביעי, מה שבמידה מסוימת מרחיק אותו מלראות בו איזה חג שיש בו תוכן של התחלה של ראש, של ראש השנה. דבר השני, גם עסקנו אתמול בשאלה מתי השנה מסתיימת. כאן אני רק רוצה להוסיף למעגל שצוין אתמול, ברור שהשנה בתורה כתוב שהיא מסתיימת במהלך חודש תשע, זה ברור שזה כך. הרב שמואל העיר את עיניי, דיברתי איתו קצת הבוקר, שיצא לקחת בחשבון את יום הכיפורים של היובל, שהיום הכיפורים של היובל הוא מתחיל בחודש השביעי בעשור לחודש, והרי היובל הוא שנת החמישים של הספירה של השמיטים, ושם בפורש התורה מדברת על מערך של שנים, נכון? יש לנו שם מערך של שש שנים שזורים, שנה שביעית, ספרת הלכה שבע שבתות שנים. התורה בפירוש מדברת שם על מצד אחד יחידות של שבע, אבל היא מדברת על יחידות של שנים, וזה בבירור, אם היובל מתחיל בחודש השביעי, אז גם שנות השמיטה, מתי הן מתחילות? תורה מאוד ברורה, מתי? גם בחודש השביעי. או, נכון? או בלשון מאוד פשוטה, הרעיון הזה שאמרתי לכם, הרב יוני, שהוא, אני אומר, ויקרא כ"ג, הייתי אומר אותו, רעיון יפה לדעתי. כשאני עובר לויקרא כ"ה, ואני מנסה להקשיב לו, דרך יום הכיפורים של היובל, אני רואה בבירור שיש שם מעגל שנה שמתחיל ומסתיים בחודש השביעי. גם פה נכון לנו הפתעה מסוימת שדומה במידת מה להפתעה של צאת השנה של סוכות. כלומר, חודש תשרי יש בו התחלה וסוף של שנים, וזה מאוד ברור, וזה כן מתקשר לדברים שעסקנו בהם אתמול, ששנות השמיטה והיובל קשורות בעליל באיזה מעגל שנה. החקלאי, אתה לא מסכים לבטר? אז בוא רק נסיים את המשפט ואז אתן לך להיכנס לשידור. זה מאוד ברור שזה משתייך למעגל החקלאי, ויש סברה גדולה שהמעגל החקלאי הוא בסביבות תשרי, עד מסתיימת שנה חקלאית, וכבר מתכוננים לשנה החקלאית החדשה. לפחות אתמול שיתפתי אתכם בקושי שיש לי שאסיף הפירות לא נגמר בתשרי. אבל דבר אחד ברור, ההכנות לזריעה של עיקר המזונו של האדם, שזה התבואה, הן מתחילות מיד אחרי חג הסוכות. מיד אחר כך אני נכנס למערך של הכנה של חריש, של זריעה, של ציפייה לגשמים, זה ודאי שזה קורה שם. ובהקשר הזה השמיטה והיובל משתלבים שם היטב, שרואים כאן מערך של שנים חקלאיות שמתחילות בתשרי, למרות שהוא החודש השביעי. ואם יום הכיפורים ביובל הוא תחילת שנת היובל, ככה זה נראה, אז יש פה ודאי ניחוח מאוד חזק שחודש תשרי יש בו יסוד בתורה שהוא התחלה. כן, בבקשה, אביתר.
יכול להיות שאני ננעלתי על איזושהי דואלית מסוימת, אבל אני רוצה להתחמק כאן מהמושגים של לקרוא זה חודש תשרי או חודש תשרי. הוא לא קיים פה בכלל, כלומר, יש איזה, בכלל אנחנו רואים שלפי הפסוק מקצר השנים, במועד שנת השמיטה ובמועד חג הסוכות. חג הסוכות, לא תשרי ולא החודש תשרי ולא,
כי זה מה שהרמב"ן
אומר. בגלל הזאת, זה גם נכון לגבי יובלות, אתה יכול לגבי השמיטים, אתה יכול לגבי ירקות, וזה המחיתה של מיית מן.
השמיטה מתחילה בראש השנה.
למה אתה חוזר? בוא נשים בצד ראש השנה, בוא עדיין נשאר בתוך החודש שנקרא חודש תשרי. הוא מצד אחד בתורה תמיד נקרא חודש השביעי, בכל מקום הוא ירח איתנים, אבל הוא תמיד נקרא חודש תשרי. ומהצד השני יש עקבות בתורה בהקשר החקלאי, לא רק שהוא סוף השנה החקלאית, אלא אני חוזר להערה של הרב שמואל, שהוא גם התחלה של שנה. כלומר, התקיעת השופר, דבר אחד, אבל אפשר אולי לחדד מבחינת הרצון שלנו להתבונן לתוך משמעות האחד של החודש הזה, שאני רואה ביובל שהחודש השביעי מתחיל, אבל אני רואה, זה לא קורה באלף, זה קורה ביובל, לפחות ביוד. אני חוזר לפסוקים בשמות, הן בכ"ב ג' והן בל"ד, אני רואה שחג הסוכות הוא צאת השנה, תקופת השנה, ועוד פעם, אני במהלך החודש השביעי אני רואה שנה שמסתיימת. מה אני אבל לא רואה שם? שזה קורה באלף. כן? אתה לקחת אותנו פה לפרשת עקב בסוף ספר דברים, ודברים למד, למד, א', כן? לקחת אותנו לשם, וגם שם אתה שמעת ניחוח של סוף שנה, וצדק, מקץ שבע שנים, במועד שנת השמיטה וחג הסוכות, אז גם פה כנראה הסתיימו שבע שנים, הסתיימו.
אז המונולוגיה שמשמש
בזה
לא
חודש השביעי,
זה חג
הסוכות. זה נכון, יפה. יפה, אבל מצוין. אז בוא, אולי אתה נותן איזה פתח, אבל גם פה התורה מדברת ששבע שנים הסתיימו במועד שנת השמיטה. עוד פעם, חוזרת על השפה שבעיקר חפה, שהשנה מסתיימת באזור חג הסוכות, אז עוד פעם זוליך אותנו לתוך החודש שלנו, אבל עוד פעם לא לקח אותנו לאיפה? לא לקח אותנו ל...
לחודש
לאלף, נכון? אבל לקח אותנו לתוך חודש. אז זה פה בא אביתר ואומר, אולי הוא צריך לקחת אותנו לא לחודש או לא לתאריך, לקח אותנו למה?
למנות, לתפח בית.
אמרת לחג הסוכות, כלומר בדברים, בשמות חג הסוכות הוא צאת השנה, תקופת השנה. ואתה רוצה להגיד גם בהקל זה מקד שבע שנים, הוא קורא בסוכות, כן?
אני רוצה להגיד שזה לא
אבל השנה מתחילה בראש השנה, זה אתה מתקשר שיש מחלוק אצל מי היובל, היא השנה ה-50 או השנה ה-49.
אני רוצה להגיד שיותר מחודר, אני רוצה להגיד שכמו שהאמרות הרב יושב, הרב יואל בינוי אמר,
הוא אמר את זה מזמן, אני סיפתותה מדובבות שהוא חי, כן, שמענו את זה אתמול, כאילו הוא אמר את זה עוד פעם.
אני רוצה להגיד שחלת רגלית עובדת בתקופות, בעונה של יש תקופות, כאילו אין יום מוגדר של מפה ועד לפעות, אלא יש, אתה עצמך אמרת שכל ה... לא, זה היית אתה שאמרת שכל ה... שיש תקופות שכל ה... כל הקיבוץ צריך עולה עולה לך לגלות, ומתי זה מסתיים? מסתיים שכל העבודה מסתיימת, זה מסתיים ביום מסוים, ולכן בזה בעצם הכיוון, שזה חג סוכות בתור תקופה ולא בתור...
נכון. אבל בואו נעשה קצת, הייתי להציג, כלומר, סוכות הוא בעצם מפגיש את שני הדברים יחד, זה כל הזמן חוזר. מצד אחד, סוכות מצויים כל הזמן שהשנה מסתיימת, כנראה שסביבות סוכות השנה מתחילה. הדבר הכי פשוט הוא להניח שאם סוכות יוצאת השנה, מתי השנה מתחילה? מיד אחרי סוכות. נכון? בסוף החגיגה של האסיף, מפשילים שרוולים, הולכים לעבוד. זה הדבר הכי מתבקש, נכון?
נכון.
ומעבר השני, סוכות עצמו משתייך באופן ברור לשבת של החודשים. כלומר, התוכן של חג הסוכות נגזר מאותו השבת של החודשים. או בלשון אחרת, אנחנו מגלים בתוך חג הסוכות, בתוכן הכפול שלו, מגלים בו מצד אחד איזושהי מערכת תכנים שהיא מפורשת במקראות. שהיא אומרת, זה ציון של סוף השנה. אני רוצה לחזור, רב יוני רוצה להגיד, זה סוף השנה בלי שהיא תתחיל, ולפחות היובל של יום הכיפורים או לא סוכות קצת לפני, אבל יש פה צעקה שהיא אומרת שזה מסתיים, זה מיד מתחיל, כן? כלומר, אז סוכות הוא סוף השנה שלאחריו מיד יתחיל, תתחיל השנה החדשה. הדבר אולי הכי מסתבר לומר, אם היינו לומדים עכשיו בלי לדעת את מסכת ראש השנה רק מהפסוקים, שאם כבר צריך לבחור איזשהו יום בתורה שאני אחשוב שהוא מציין את ההתחלה של השנה, אני הייתי מציע יום מאוד מסוים תוך החודש הזה, וזה שמיני עצרת. כלומר, סוכות הוא חג האסיף, הוא שבעת ימים, הוא צאת השנה, מתי השנה אם כך מתחילה? מיד אחריו. עכשיו, חג הסוכות הוא שבעה ימים, אז הוא מסתיים. היום שאחרי סוכות הוא שמיני עצרת. ובתור שכזה הוא מקרא קודש. שמחת תורה זה יצירה שבתורה שבעל פה היא ידועה בעיקר מתקופת הגאונים. באופן מאוד יפה היא גם היא כנראה יש לה קשר הדוק להקל, כי מתי נסיימים את התורה? בסוכות, והקל הוא גם בסוכות. עכשיו יש במשנה, לא יודע אם אתם מכירים, במשנה יש שתי גרסאות מתי היה הקל, במשנה בסוטה. האם הוא היה מוצא יום טוב ראשון של חג או מוצא יום טוב אחרון של חג? כן, אז לפי הגרסה שהיה מוצא יום טוב אחרון של חג, אז הקל היה בשמיני עצרת ממש, כן, כאילו זה כנראה שיש קישור מסוים. אני אומר, אם כבר לחשוב מתי השנה מתחילה, איזה יום בא לציין את זה, אז סוכות זה החגיגה הגדולה שהשנה הסתיימה, ועכשיו היום הראשון של השנה החדשה אנחנו מקדשים אותו, עושים בו איזה התבוננו, וזה שמיני עצרת שלגביו התוכן שלו בתורה הוא לחלוטין חסר כל תוכן.
אנחנו חושבים במושגים של שנה עם הרגש בשנייה שאומרת זה משהו מתחיל קודם, זה כבר חזר גם למה שאנחנו אומרים אתמול.
נכון, אני מסכים איתך, אני מסכים, אבל עוד סוכות עוד סוף שנה. עכשיו היום הוספתי למרקחת את מה שהרב שמואל עיר, אפשר להגיד זה לא מכריע, או אפשר להגיד בכל פרשה יש דגשים אחרים, אבל כביכול החודש השביעי הזה הייתי אומר הוא הולך בתוכו עם כאילו שתי זהויות. מצד אחד יש מקומות, יש תביעות אצבע שהוא סוף, יש תביעות אצבע ברורות של סוף, תרשה לי גם להגיד שיש גם תביעת אצבע מסוימת של התחלה, לפחות ביובל יש תביעת אצבע כזאת. ספירת השמיטים והיובלות הוא ודאי מתרחש, הוא ודאי מחודש השביעי, ודאי, אתה לא מתווכח עם זה, נכון? מעבר השני, כשאני למדתי את ויקרא חב ג' לא הרגשתי שהקדוש ברוך הוא בתוך ויקרא חב ג' מנסה להגיד לי את זה. וגם במדבר כפתת פחות שמעתי את זה, יותר שמעתי משהו אחר, וזה אני רוצה טיפה להרחיב עכשיו. שמעתי יותר את השביעית, השבתון, דווקא לא את ההתחלה שלו, והדבר היחיד שהתורה אומרת שם בצורה מאוד ברורה זה יום תרועה זיכרון תרועה. ופה צריך טיפה אולי לחדד, טיפה לפתוח את השאלה הזאת, כי היא תעלה בלימוד שלנו, ממש בלימוד הסוגיה הראשונה, קצת על התרועה והזיכרון. זה מאוד עמום, מה זה יום שהוא יום תרועה, מה זה הזיכרון תרועה הזה. וכאן אני יכול לספר לכם שחזל במדרש יש שני מהלכים מדרשיים ששניהם דומים בקו המתודי היסודי, אחד נמצא בספרי ואחד נמצא בספרה, והבבלי בלמד ג' ולמד ד', שהיום הרב ראם שאלתי אותו מלמד את זה, אומר לי שלא, אבל הבבלי בלמד ג' ולמד ד' מביא את שניהם אחד אחרי השני, פשוט מאוד הלכו לפרשיות אחרות בתורה שיש בהן תורה, ודרכם ניסו לדובב את הביטוי העמום הזה זיכרון תורה. ואחד מהם היה הספרה, הלך ליובל, שביובל יש ועברתם שופר תורה בחודש השביעי בעשור לחודש ביום הכיפורים, פה מופיע ביטוי תרועה, ועשו שם ליבוד שלם של השוואה בין שתי התרועות האלה, כל התרועות של חודש השביעי. כל הגזירה השווה הזאת מניחה שיש תוכן אחיד לחודש השביעי, ולכן אפשר וצריך מצד אחד למצוא קישורים לתרועה של היובל לבין התרועה של יום הכיפורים, מצד שני בצד המשנה בפרק שלישי, מישהו תחריף במשנה עוד ראה אותה, שרבי יהודה אומר שווה היובל לראש השנה לתקיעה ולברכות, יש גם דעה שחולקת שבראש השנה השופר הוא זכרים וביובלות הוא, אולי הם לא כך דומים אחד לשני, כן, כלומר עד כמה היובל בתוכנו יום הכיפורים שלו דומה לחודש, זאת שאלה גדולה, אבל זה קו פרשני אחד. והקו השני אמר בוא נלך לפרשה של המקום השני שיש תורה בתורה, איפה זה מופיע? בחצוצרות. והלכו לי במדבר י', וזה הקו של הספרי במדבר, ושם יש מדרש הלכה גם גדול שאני יכול לספר בקצרה מה היתרון והחיסרון של כל מדרש. כאילו היתרון של החודש השביעי ללכת ליובלו, שם קיבלת במתנה את השופר, כי כתוב שם שופר תורה, וכל מי שלמד משנה עוד ראש השנה יודע שבתורה שבעל פה זה שופר, והליכה במדבר יהוד היא נותנת תרועה חצוצרה. ואז המהלך הדרשני של הספרי שהלך במדבר יהוד צריך לקחת משם את הכל חוץ מהחצוצרות. ולצד השני היתרון של הספרי הוא שיש שם יותר חומר, יש שם תקיעות, תרועות, כאילו יש שם יותר דברים שמזכירים את מה שאנחנו כבר מכירים בתורה שבעל פה. תקיעה, תרועה, תקיעה, תנועה, זאת אתה הולך ליובל, מה יש שם סך הכל? גם עוד פעם תרועה, אבל המשנה אוהבת לדבר על התקיעה. התקיעה מגיעה במדבר יהוד, וחלק מהמהלך של הסוגיה הוא איך לקחת חלק ולפצות על מה שחסר ואיך להתאים. בעצם זו סוגיה מאוד מרכזית שלומדים שלומדים תקיעת שופר, אבל זה גם המהלך הדרשני המרכזי. בוא נאמר כך, ההליכה ליובל מדגישה בעצם איזה מימד היא מדגישה ביחס לחודש השביעי, אחד לחודש, את השביעיות שלו. רואים עלה כאן, האם זה להדגיש את השביעי, להדגיש את ההתחלה, הוא מדגיש יותר את השביעי. אבל אולי אם הדברי רב שמואל יתיישבו על לבנו, אז היות וביובל אני מרגיש שהחודש שהיום כיפור של יובל הוא התחלת היובל, אז דווקא מה הוא מדגיש לי? את מה? את ההתחלה. שימו לב, כלומר מצד אחד הוא עושה הקש בין כל החודש השביעי, אבל מצד שני הוא עושה הקש עם חודש שביעי שנראה בתוך ההקשר שלו. כלומר בויקרא כ"ג אין לך צליל של התחלת השנה, זה חודש השביעי, ככה זה שבתון, זה מה שאתה שומע, אתה שומע שזה הסוף של השנה ממש, אבל דווקא הליכה ליובל הכניסה ניחוח של זה תרועה של תחילת השנה, הוא מציין את תחילת השנה היובל. ומעבר השני, כשאני הולך לחצוצרות, בוא נראה מה הוא נותן. ופה בוא קצת נקשיב לפרשה של חצוצרות בהקשר של תרועה. לא גם מה תפקיד החצוצרות? להזכיר, כן, אני לא יכול את כולם ביחד, אז תחליטו מי לדבר. להזכיר אמר פה מישהו, כן, מה עוד?
לסמן.
מה?
לסמן.
לסמן, כן.
מערכת קריזה.
מערכת קריזה.
גם להכיר את הנשיאים, להכיר את העידן, יש ארבע פעולות.
כן. טוב, אז בואו, פה כמה מילים על החברה שלנו. מישהו פה, אלי הזכיר מערכות קריזה. כן, בחברה המודרנית יש כל מיני מערכות קריזה. אחת זה סירנות, ששומעים אותן בעיקר ביום הזיכרון. אני אגיד לכם את האמת, אחת מהחוויות שצרובים בתודעה של הרבה ילדים, שהרבה אנשים שבני דורי, הם זוכרים את הסירנות של חג יום כיפור. דווקא אני, ביום כיפור שהמלחמה פרצה, הייתי בגוש עציון, ואלון שבות, לא היה שם סירנות. ידענו שהמלחמה פרצה, כי גייסו בחורים מהישיבה, במהלך יום הכיפורים. אבל אני לא זוכר את זה, אבל פתאום אתה שומע סירנה, מאיפה זה בא לך, זה קשה לתאר את זה. מלחמת המפרץ, אתם לא זוכרים, נכון? נולדתם?
כן.
מלחמת המפרץ זה כבר, זה גם היה סירנות, אבל לא, לא כל ששמעו אותה, כאילו, זה היה משהו אחר. אולי אנשי גוש דן זוכרים את זה יותר, אבל כאילו.
כן,
גוש דן זוכרים את הסירנות כחוויה.
כן, כן.
בסדר, אוקיי. כן. היום זה כבר צבע אדום, זה כל מיני דברים. אני יכול לספר לכם שאני, אחרי שמכרו את הטנקים של החטיבה שלי לאיזה מדינה באפריקה, הייתי במרכז גיוס, אז המערכת קריזה שלנו היה פעם רדיו, יש סיסמה לכל יחידה בצבא, כאילו זה מערכת קריזה, אחרי זה יש קריאה שקטה, זה טלפונים, והיום זה סלולרי, המחשב שולח אס-אם-אס, מתקשר לכולם, אתה צריך את המספר האישי שלך להקיש, אז יודעים שקיבלת. בסדר, ואם אתה לא מקיש, אז יתקשרו אליך כל חמש דקות, ישגעו אותך. בסדר, מה תפקיד היום של האנשים שמפעילים מרכז גיוס? לחפש את השלושה אנשים שהמחשב לא מצא אותם. אבל כאילו, כל חברה חיה עם מערכות קריזה, שזה הולך ומשתנה לפי הטכנולוגיות שלה. שמה היא המטרה? המטרה היא לרכז אנשים שמפוזרים, או להביא להם מידע. יש בקיבוץ את הערוץ הפנים, יש לה וידאו, נכון? בישיבת עתניאל יש איזה מערכת קריזה? ה-SMS'ים? היום?
יש לערבים יש את הקריאה.
אתה מואזין, זה גם מערכת קריזה.
יש להם קריאה שצריכים אותה ואז כל הציבור מכיר את זה מהלמידה.
כן. אוקיי. קיצור, זה לא סיפור של פעם, זה סיפור של היום. רק שפעם, מה הייתה מערכת הקריזה היחידה כנראה? חצוצרות או שופרות, בואו רק נזכיר כדי להוציא את זה מההקשר של ראש, בתודעה שלנו, אני אסביר קצת, צריך לדבר על זה כמה חבר'ה בסדר. אנחנו התרגלנו שרואים שופר רק בחודש אלול, באלף בית ישראל, וכל הקולות שלו באים מבית הכנסת. כל כך התרגלנו, נכון? וחלק מהחוויה של לימוד זה ללכת לתוך המקורות הראשוניים והיסודיים, וקצת לשבור את הלגלות שזה היה את היסודות של הדין, וגם באיזשהו מקום לשאול האם אנחנו עכשיו מוצאים את זה בתוך החיים שלנו, איך אנחנו מכניסים את זה פנימה, איך זה ייכנס יחד עם זה שאנחנו יודעים שיש קיום ומשמעות למה שקרה בין המקרא לדור שלנו, תורה שבעל פה כולה לדורותיה. בתודעה שלנו שופר זה שייך לראש השנה וכו', מאוד ברור מעיון רחב יותר בתנ"ך, וגם בתקופת חז"ל השופרות שהיו תוקעים בהם שש התקיעות בירושלים, זה כמו הסירנה בירושלים של כניסת שבת? כן? יש את זה בעוד מקומות בארץ?
יש את זה
בבית ברק. בבית שמש, אני אגיד לכם, בפתח תקווה, זה בבית שמש, בשכונה החרדית, כמה מהם החליטו שהם מכניסים כמו ירושלים, 40 דקות לפני השקיעה. אחד מהדברים שאני אוהב בבית שמש, שלא עושים את זה, כן? כי זה... ה-22 דקות האלה הם נורא קריטיות, בסדר? זה לא משנה אם שבת נכנסת ב-4 וחצי או ב-7, זה לא משנה. תמיד 10 דקות לפני שבת יש לחץ בבית.
מה את היום החסר?
כן, אבל כשאני שומע את הסירנה, ואני לא... כלומר, זה קיים, כן? כלומר, זה סירנות. כלומר, צריך להבין שהסירנות שבזמן המשנה, בירושלים לבית המקדש, רוצים להודיע הודעה לכולם, תוקעים, כן? תוקעים קולות, והקולות האלה בתור מוזיקה, כמו קודם כזה כלי נגינה שמתפקדים בחיים שלהם לא רק בראש השנה, כמו לא כלי קוידש רק, זה כלי נגינה שנמצאים באזור. ההבחנה בין כלים כבר יוצר קול שונה, ואיזו מוזיקה היא שפה מאוד עשירה דווקא בחוסר הבאה המילולית שלה, זה שפת סימנים. בתור שפת סימנים יש פה, צריך ליצור קולות שונים כדי שאנשים יבינו מה מנסים להגיד להם. כן, זה במקצת, במדבר יהוד מספר את זה. כן, חיים במדבר, שם 60 ריבו בתי אב, בלי עין הרע, כן? וצריכים להודיע להם כל מיני הודעות. אז מה מערכת ההודעות שם? מה יש שם? בוא נפתח את זה.
כן,
במדבר יהיו, זאת אומרת, לא צריכים לכנר, הנה. ויהיו לך למקרא העידה או למסע את המחנות. או מקרא העידה, זה מערכת כריזה שאמורה להגיד להם, בואו נתכנס. זה כמו לבוא למרכז גיוס, במילים מאוד פשוטות, כן? ולמסע המחנות זה להודיע לאנשים להודעה שהתכוננו לצאת לדרך. עכשיו, אי אפשר שכל אחד יביע את הקול, לכן יש בו כמה מערכות קולות. תקעו בהן ונועדו אליך כל העדה על פתח אוהל מועד. ואם באחת תתקעו, כלומר, מה יוצר את ההבדל בין קריאה להתכנס לכולם לבין הנשיאים? קוראים רק למפקדים, כנשיאים ישיבה צוות. אז מה ההבדל? אחת תתקעו. מה ההבדל בין אחת לבין, עושה לך שתיים, שתי חזרות עוד כסף? יכולים להבדיל בין שתיים לאחת? תשובה היא כן. כלומר, יש עוד דבר שמבדיל פה, קוראים לו ווליום, לא? אני חושב שכן, לא חושב שלא, כן. אז תתקן אותי, כבר תיקנת אותי פעם, אתה לא לך. לא, אני אוהב שמתקנים אותי, אני לא אוהב לי טוב.
אני מניח שלא תתאום, קשה במרחק להבחין אם זו חצוצה אחת או שתיים, אם נגנות את אותו דבר. אבל אם
נגנות
צלילים שונים, אז מבחינים זה אחת או שתיים.
אני לא יודע, אבל בתורה כתוב או השתיים או אחת, זה מפורש בתורה, נכון? עכשיו התורה ממשיכה שיש עוד אופציה, והיא לשנות את המנגינה. ותקעתם תרועה להריע, כן, זה תפקיד התרועה כאן. ואז נסו המחנות, תקעתם תרועה שנו ונסו המחנה. המחנה ישראל מחולק לכמה מחנות, ביניהם נושאי המשכן ונושאי המשכן. אז תרועה זה פקודה לזוזה על ידי התרועה. ובהקיל את הקהל תתקעו ולא תריעו. פה נשאלתי בסדר חברות האחד, למה צריך לחזור על זה? זה כבר נאמר קודם. לי אין תשובה טובה, אלא מי שמתכמש. וכאילו זה בא להדגיש שיש מערכות קולות שונים, אחת להתכנס ואחת להריע. אחרי זה התורה אומרת מי תוקע, ובני אהרון הכהנים יתקעו בחצוצרות ויהיו לכם לחוקת העם בזרועותיכם. וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצער הצורר אתכם ועליותיכם בחצוצרות. פה יש מעבר חד מהמדבר על הצרכים המיוחדים שלו. ועל התכונה הכי בולטת של המדבר שמשתנה לחלוטין שבאים לארצכם במדינת ישראל, שכל מחנה ישראל מכונס במקום אחד שהוא המשכן. כל ספר דברים שאנחנו קוראים עכשיו הוא לא מדבר על המעבר ממחנה ישראל אחד לפיזור של כל שעריך, שופטים ושוטרים בכל שעריך, פיזור העם לשבטה ולנחלות. וכאן מה תפקיד התורה? וחידרום לך בארצכם על הצער הצורר אתכם וראיותם בחצוצות. מה תפקיד התורה כאן לדעתכם?
יציאה למלחמה.
אה? יציאה למלחמה? ששאול קורא לכולם למלחמה. איך שאול מכנס את החיילים שלו, אתם זוכרים? הוא לוקח את השור שהוא חורש בו, נכון, והוא מבטר אותו, ומה הוא עושה לו? כן, זה בשמואל א' פרק י' א', בואו נראה. ויקח צמד בקר וינתחהו וישלח בכל גבול ישראל ביד המלאכים לאמור, אשר עניינו יוצא אחרי שאול ואחר שמואל, כה יעשה לבקרו ויפול פחד אדוני אל העם ויצא כאיש אחד. הוא לא תוקע בשופר, אלא איך הוא קורא להם? הוא שולח שליחים. אחד מהבחורים פה אמר לי שאתמול הייתי מפחיד קצת בשיחת פתיחה, אז הוא הפחיד אותם, כן? שיש לו דרישות גבוהות, ציפיות גבוהות מהשנה הזאת, והוא מאיים עליהם, נכון? הוא מאיים עליהם בצו. גם צווי גיוס הם מאיימים, מי שלא מתייצב, יש לו כלב, עוד כמה משפט, הם מאיימים. הוא לא תוקע בשופר, באמת במדבר ת', מה תפקיד, ביוד, סליחה, מה תפקיד התרועה? כתוב, והזכרתם לפני... לפני השם אלוקיכם ונושעתם מאויביכם. מה תפקיד התרועה בארצכם כשיש מלחמה לפי במדבר יוד? להזכיר אותנו לפני השם כדי שהשם יפקוד אותנו וירשיע אותנו מאויבינו. רעיון שעובר לאורך כל התורה כולה, שניצחון ישראל בשדה הקרב הוא לא רק בזכות כוחו הצבאי, אלא ויושע השם את ישראל מעם מצרים, כי הקדוש ברוך הוא מושיע, כי השם אלוקיכם הולך עמכם להילחם ולהושיע אתכם. זה תפקיד של תפילה, זה תפקיד של היזכרות לפני השם. ודברים מאוד דומים מופיעים בפסוק הבא, ויום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חודשיכם ותקעתם בחצוצות עולותיכם והזבחי שלמכם ויהיו לכם לזיכרון לפני אלוהיכם אני אדוני אלוהיכם. יש פה שני דברים שאני רוצה להצביע עליהם. ראשית, גם לדורות מתקיים מערך של תקיעות ותרועות כמו שהיה במדבר. במדבר התקיעה כנסה והתרועה הסיעה. לדורות גם יש מערך של תקיעות ותרועות שמצד אחד רואים שיש להם תפקיד דומה. מה התפקיד? בשניהם להיזכר לפני השם, ונזכרתם לפני השם אלוקיכם והיו לכם לזיכרון לפני אלוהיכם. תפקיד שניהם הוא להזכיר לפני השם, אבל יש פה הזכרות שנעשות על ידי קולות שונים, תקיעה ותרועה. לא קשה קצת לנחש למה שיהיו קולות שונים להיזכרות הזאת לפני השם. כי מה היחס בין הסיטואציות ובין המצבים האלה?
מה זה הזכרות לפני השם?
מה זה הזכרות לפני השם? אז בואו מיד נחשוב על זה. אבל לפני כן, למה חצוצרות שמזכירים לפני השם הם משתמשים במערכות שונים של קולות? זה מסיבה מאוד פשוטה, כי במלחמה באיזה מצב נמצאים? איזה מין הזכרות זאת?
לחץ,
עת צרה. זו הזכרות בזמן שאתה מרגיש, אני פה יהיה רמב"מיסט, בסדר, אני קופץ מהמקורות ישר לרמב"ם. רמב"ם את כל הלכות תעניות שלו בונה על הפסוק הזה, שלדורות הוא מתרגם את מערך החצוצרות למערך התענית, שאת שניהם הוא בונה בעיקר על מערך התשובה. כמו צרה באה ביחד עם חטא. במילים מאוד קצרות, ההבדל בין חודש אלול לבין הלכות תעניות זה שבחודש אלול ובימים נוראים אנחנו עושים תשובה כאוברול שנתי מעין כניסה לטסט. אתה יוזם את זה, אתה לא חכה שהאוטו יישבר. לעומת זאת, בחובת התשובה של תעניות, של חוד תעניות, שיש צרה, אתה יודע שמשהו קולקל. כמו אותו שנתקע, אתה סוחר אותו בגרר למוסר, עכשיו צריך לתקן אותו. כלומר, זה הולך ביחד עם חטא, וזה הולך ביחד עם תשובה. וזה מהלך של הזכרות לפני השם, שאתה מרגיש שאתה לא רואה לך סדר, אתה מרגיש שיש הסתר פנים. ואז אתה מבקש שהוא יזכור אותך באמצעות כל התרועה. אני רוצים להיזכר לפני השם לא רק שרע, גם שטוב. אבל כל המערך של שמחתכם, מועדיכם, ראשי חודשיכם, זה מערך שונה לגמרי. זה מערך לא של צרה, זה מערך של עמידה לפני השם על הקורבנות. מה זה קורבן? אנחנו מעלים ריח ניחוח על המזבח, שהוא צינור ההתקשרות לקדוש ברוך הוא. בשניהם הייתי אומר, מדובר בצינור התקשרות לקדוש ברוך הוא, שזו הזכות לפניו, זה שבאחד זה קורה בשעת צרה. והסתר פנים, הסתר פנים גם הלב נפתח לזיקה לקדוש ברוך הוא. הקליפה האנושית שעוטפת אותנו היא סוג של מעטפת שיוצרת חוסר ראות מסוים של האלוקות, שהוא נזדק אתה פונה אליו. ובמשכן, דרך הקורבנות, שזה ימים של שמחה שהם כולם לפני השם על הקורבן, אנחנו גם רוצים להיזכר לפניו. אני מניח שהקולות השונים באים לבטא שוני בחוויות. כלומר, אני תוקע כל אחר, כי אני לא נזכר באותו אופן, כי אני לא נמצא באותו מצב, באותו מקום.
אז הזיכרון הוא בעצם להזכיר לקדוש ברוך הוא, או להזכיר לנו, או שילוב של השניים. מה זה בעצם להיזכר לפני השם?
מה אתה חושב?
אני אישית חושב שזה אולי שילוב של השניים, שבה אתה מבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא, אבל זה גם מעצמך, אתה מזכיר לעצמך משהו. אתה מזכיר לעצמך את מה שעשית, אתה מזכיר לעצמך מעשה כלשהו, מזכיר לעצמך היסטוריה מסוימת.
לא כל פעם שכתוב לפני השם זה הרחמים.
גם לטוב וגם לרע.
אני רוצה שנרחיב את זה יותר, כשמדי בקד זיכרונות. רק על רגל אחת, אני חושב שחשוב להדגיש כבר עכשיו שהזיכרון פה לא קשור בשכחה. זה לא שהקדוש ברוך הוא שכח ועכשיו צריך להזכיר לו, אלא זה יותר, ובדי בהקשר של מלחמה, זה יותר הזיכרון הוא האם הדבר מגיע לנו. כלומר, לזכור, כוונה שזה רגע שאתה רוצה לתת לאדם את מה שמגיע לו. זה הזיכרון, זה לא נגד שכחה, הוא עת פקידה. הוא עת של מתן המדליה, לא כי לפני כן לא זכרתי שמגיע, אבל עכשיו אני נותן אותו. וגם להבדיל זה יכול להיות גם בעונש אותו דבר. כן, ובמובן הזה לפחות הפסוקים מדברים שהשם הוא זוכר, ולא במובן שהוא שכח, אלא במובן שאני מעלה לפניו את זיכרוני, ואז הוא פוקד אותי, הוא נותן לי את מה שהוא חושב שמגיע לי, שהוא רוצה לתת לי. אני חושב שדבר שחשוב מאוד להגיד, קודם קצת רמזתי על זה, על שפת המוזיקה. טוב, יש פה חצוצרות במדבר, שימוש בתקיעה ותורה, ויש פה בארצכם שימוש בדורות גם בתקיעה ותורה. כן? אז מחייב כמעט לבדוק האם התקיעה והתורה בשני המקומות יש להם משמעויות דומות. זאת אומרת, אם אנחנו נחפש קשרים בין התורה של המסעות לתורה של המלחמה, אפשר דווקא, כי מה צריך לעשות במלחמה? באי הפקודה במלחמת ששת הימים, ושמעתם פעם את התקליט? הייתי ילד, היה את התקליט של המלחמה, תקליט ממש, עם מחט, נוע נוע, כן, זו הייתה הפקודה שהתחילה את המלחמה, נוע נוע. כן, אז אפשר למצוא את זה. האם למצוא קשר בין התקיעה של ההתכנסות לבין התקיעה של הקורבן במועדים האלה?
מן הסתם שחייב להיות שוני, כי בן אדם ששומע יושב באוהל או בבית שלא משנה איפה ושומע, אז הוא חייב לעשות קונוטציה לזה משהו. זאת אומרת, לא יכול להיות שהכל אותו נשמע אותו דבר.
נכון,
אז חייב להיות איזה הבדל.
מצד שני, התורה עצמה מקשרת, היא לא שמה את כל הדברים האלה. הייתה יכולה לשים בלכות מלחמה, הייתה יכולה לשים את דיני תקיעת חצותו במלחמה, וכל זה היא שמה את כל הדינים של תקיעה באותו מקום. היא מבינה שיש קשר בין,
תרועה כאילו של כל החצוצות. כן, אבל פה אני אגיד לך מה צריך לעשות, ולא נעשה את זה עכשיו כי אין זמן, בסדר? מה שצריך לעשות יותר הוא לאסוף יותר תרועות מכל המקרא, ולראות מי מריע במקרא, ומתי מריעים, ואיזה מבע רגש זה בא להביע. ולפחות מהבדיקה הקצרה שאני ערכתי, תרועה לא תמיד מביעה צרה, כמו שהיה נראה בבזוק הזה, וצרה, לפעמים אתה גם מריע כשאתה שמח. והייתי אומר את זה בצורה הבאה, דיברנו כאן בשפת המוזיקה, כמו שאפשר לצחוק באופנים שונים, אברהם צוחק ושרה צוחקת, זה לא אותו צחוק, ואפשר לבכות בו בצורות שונות, אפשר לבכות משמחה ואפשר לבכות מבכי.
כן, את הדוגמה שיש תרועת הורדה, תרועת רמת הדגל למשל,
אחד
זה
מוכר, אחד זה שמח. נכון, אני חשבתי גם על בחטא העגל, כל ענות אנוכי שומע, אז מה משה אומר ליהושע? יש כל ענות גבורה ויש כל ענות חולשה, כלומר, כשמשמיעים קול כמגרש כדורגל, שיש כזה הקהל, כן, הקולות האלה שמוצאים, זה בא להביע לפעמים גול, צועקים גול, אתם יודעים, הרבה פעמים זה גם פספוסים, נכון? כאילו אנחנו מביעים את עצמנו באמצעות קולות, ולפעמים אותו מבע יכול להיות להביע דברים שונים. כלומר, הייתי אומר ככה, התורה יותר ודאי מביעה התפעמות, יציאה משגרה. זה לא מקרי שהסירנה של המלחמה היא עולה ויורדת כמו התורות של המלחמה כאן. זה לא סתם כי הם למדו במדבריות ועשו את זה, כי באמת בהשפעה לנפש שאדם שומע סירנה עולה ויורדת, זה משהו אחר לגמרי מהתקיעה של מדינת ישראל, שזה הסירנות של יום הזיכרון. שמה, מה רוצים שם דווקא לעשות יותר? התכנסות פנימית, כן? רוצים, הייתי אומר, רוצים ללכד את כל מדינת ישראל, שברגע אחד כל אחד יהיה לו רגע של זיכרון קולקטיבי ופרטי ביחד. זה מה שמנסים לעשות. כלומר, במובן הזה אני אומר, נצטרך, אבל זה רק פתיחה פה לשאול יותר. ההתרשמות הראשונית שלי שיש להם תקיעת רואה, שהם ודאי שונים אחד מהשני, אבל הם מסוגלים להביא הרבה דברים. כלומר, התורה יכולה להיות היא מבא שמשהו יצא מהשגרה, משהו מתחחה, זה יכול להיות משהו טוב, זה יכול להיות משהו רע, זה יכול להיות משהו שמשמח אותי, שמצער אותי.
איך אתה יודע מה קרה? כאילו, איך אתה יושב תור הבן אדם פשוט ששומע, איך אתה יודע, אם אתה אומר שזה יכול להביע כמה דברים?
מצוין, יהושע באמת לא ידע מה קורה. כלומר, יהושע נמצא לו שם למרגלות הר סיני, לא במחנה, הוא שומע כל הנוד והוא לא מבין מי היה יותר מנוסה, מבוגר, חכם, גם ידע באמת מה קרה, כן? כלומר, מי הבין את מה שיהושע לא הבין? משה רבנו. והשפה המילולית, שהיא הכוח האנושי לדבר עם מילים, לחיתוך מילים, שזה הרוח ממללה של הנפש החיה של האדם, היא העוצמה האנושית. אבל גם, צריך לומר את זה בצורה גלויה, לרוח ממללה יש גם חסרונות, כי יש לפעמים דברים שלמילים קשה לבטא אותם, דווקא בגלל החיתוך שלהם יש דברים שמעבר למילים, ולאומנות יש יכולת להביע את זה, לחושים האחרים יש יכולת להביע אותה לכל השמיעה. וכן הייתי נזהר לרוץ ולעשות את כל התקיעות אותו דבר, כל התרועות אותו דבר, יותר לתת להם מקום של הבאה ולדעת שזה יכול להיות מגוון. אבל הדברים האלה, זה ייקח אותנו שאלה שלך, שאלה מצוינת. בואו עכשיו נחזור לחודש השביעי, אחד לחודש, תראו מה יש במדבריות. יש פה תרועה, יש פה זיכרון, נכון? איפה יש זיכרון עם תרועה יחד? במדבר יהוד, דווקא באיזה יום? וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצער הצורר אתכם, נכון? באמת? אז יש איזה קו שעובר מזיכרון תרועה למלחמה. מצד שני, מי עוד מופיע דווקא בפסוק הבא שמופיע גם בחודש השביעי באחד לחודש? ראש חודש. לא פחות ולא יותר, מופיע פה ראשי חודשיכם. או בוא נאמר את זה בצורה הבאה, וראש חודש רגיל, מה כתוב במפורש במדבר יהוד? מה עושים? תוקים. מה עושים בחודש השביעי באחד לחודש? מראים. עכשיו, לי מאוד מפתה לחבר את הפרשיות ולהציע שאולי עיקרו של חודש השביעי אחד לחודש והתרועה שבו היא קשורה לרעיון הזה של הרב יואל שהבין שחלקכם שמעתם, שלחתי לכם את המאמר שלו מי שקרא, שהוא די קושר ביחד הרבה מהקצוות שהיו כאן במידה מסוימת אם הולכים על תחילת השנה. דהיינו שהחודש השביעי כולו הוא חודש של חילופי השנים. השנה לא מתחלפת ביום אחד או בשנייה אחת, והשנה מתחלפת במהלך החודש הזה. אני רוצה להסביר למה מושגית זה נראה לי נכון. נזכרתי לכם בשיעור אתמול ואין לכם קצת חלק עליי שהשנה מורכבת מיחידות של חודשים. החודש מורכב מיחידות של ימים. כשעושים דבר לראש של משהו, התבנית בחודשים היא מאוד פשוטה. החודש מורכב מימים, ולכן מהו ראש חודש? היום הראשון של החודש. אז אם השנה מורכבת מחודשים, אז מה אמור להיות ראש השנה? מה אמור להיות? החודש הראשון של השנה. החודש הראשון של השנה הוא כולו ראש השנה, בתוכו מתבצע המהלך של השינוי של המעבר, ועניינו של החודש השביעי אחד לחודש מהו? ביותו מה? ראש החודש של החודש הזה. זה הרעיון שהרב יואל מנסה לפתח שם. אפשר אותו רעיון גם להלביש, אם רוצים להדגיש את קדושתו דווקא מכוח היותו החודש השביעי והשבתון. יש פה חודש מיוחד שהוא שבתון. הראש חודש של חודש השבתון הוא נחוג בשונה מראשי חודשים אחרים. איך חוגגים ראש חודש רגיל? עם תקיעה. בראש החודש של החודש השביעי אני קודם כל משנה את צורת הכל. אני לא מראה, אבל לשון אחרת, מה אני מכריז בתחילת החודש? על ייחודו של החודש. עכשיו, אני חושב שנכון גם לנסות לשאוף שגם המעבר מתקיעה לתרועה תהיה לא רק שזה לא יהיה אותו קול כשנדע שהוא שונה, שהוא מיוחד, אלא שהוא יהיה יותר מזה, הוא יהיה גם עם משמעות. כלומר, האם התוכן של החודש השביעי מתנקז יותר לתוכן של התרועות לעומת שער השנה כולה? כן, אם רוצים לחבר את הצער הצורר אתכם ושחודש שביעי, עוד פעם, לשבתון זה דווקא לא מתחבר לי בכלל, כי שבתון הוא נתפס יותר כמנוחה גם, כן? דווקא מתחבר יותר למה? אם רוצים הפעם להגיש אותו כחילוף השנה, זה חודש של דין, זה חודש של שאתה חושש למה יהיה. כלומר, אני חושב ששני הוקטורים האלה הם כל הזמן מעוררים שאלות את מה להדגיש. כלומר, יש מקומות בתורה שהדגש הוא החודש השביעי, ויש סימנים שהחודש השביעי גם קורה בו איזושהי התחלפות של השנים.
אם אנחנו מסתכלים על יחידת השבת, אז יש גם את הדרוש ש...
זה נכון.
זה
זה זה
כל
הנקודה.
כלומר, יש לה לא רק
השבתון,
יש
את השבתון,
ויש
גם את המקום
של
מה שמקרין אותה. זה נכון. בכל מקרה, אני אסכם. סך הכל מה שעולה בפסוקים שלמדנו הם שמודגש השביעיות, ובעיקר חב ג' מודגש מאוד השבתון והתרועה, שמאוד עמום, עוד עמום בתוך הפרשיות שלה, מה זה ומה טיבו. אני אומר, דיבוב אחד יכול לקחת אותנו ליובל, שמכיל בתוכו התחלה, חילוף שנים, וגם מכיל בתוכו חודש שביעי. והמעבר לפרשת חצוצרות כולל בתוכו איזו הצלבה מסוימת. כי מצד אחד, בכל ראש חודש נמצא שם, ואז אמרתי קודם, איך צריך לשבור קצת את ה... הבידוד של השופר מבית הכנסת, להוציא אותו למרחב האנושי, שאצלם בדי זה היה ככה. אז באיזשהו מקום, אולי גם בקריאת הפסוקים, להבין שלא רק תוקעים באלף בתשרי. כלומר, בתורה מפורש שתוקעים במקדש על הקורבנות. תוקעים, לפי המדרש של חז"ל, בפסוקים אל אבן עזרא חושב שזה לא פשוט לא שמקרא, אבל חז"ל חושב יום שמחתכם זה שבת, וכל שבת הוא תוקעים. אבן עזרא חושב שיום שמחתכם זה שיש איזה אירוע משמח. זה יכול להיות בכל מיני סיבות, כן? או במילים פשוטות, אם הפסוק לפני כן זה כי תבואו מלחמה בארצכם, אז מתי יהיה שמחה? אז מראים, מתי יהיה שמחה? כי מנצחים את המלחמה, אז זה שמחה. או שום פשוטה, זה שתי הסירנות של של המלחמה, כן? העונה והיורדת, אבל בכל מקרה צריך לדעת שהמושג של תקיעה ותרועה, והתרועה הוא לא רק בחודש השביעי, באחד לחודש, זה דומה לעוד יום, שאנחנו רגילים שמשהו שאוכלים בו שייך רק לתאריך הזה, אבל בתורה הוא יותר רחב, וזה מצות. הרי מצות קיימים איפה במקרא? בלי סוף. באיזה עולם? בעולם של מנחות, בתוך המקדש. אסור לעלות על המזבח חמץ. כל סורו וכל דבש לא תקטירו, למעט שתי הלחם. זאת המנחה היחידה שהיא שתי לחם. גם שם, כשאדם שואל את עצמו למשמעותו של המצות, מצד אחד נגד עיני עבורו את החיפזון של יציאת מצרים. מצד שני, ברור שהמנחות שהן באות מצה, הן לא קשורות לחיפזון של יציאת מצרים, ושיש למצה משמעויות נוספות. וצריך לי לשאול ולברר האם המצה של פסח בחילה בתוכה כפל עומק של משמעויות הרבדים. דבר דומה גם כאן. כלומר, החשיבות של ההליכה לבמדבר יהוד זה לגלות גם תקיעות, גם פורות, גם לגלות שם ראש חודש. בעצם זה ראש חודש מיוחד. מה שאני הייתי אומר על פי הפסוקים בתורה, שקדושת היום של החודש השביעי אחד לחודש הוא ראש חודש יוצא דופן. ראש חודש רגיל תוקעים, וראש חודש של החודש השביעי שהוא שבתון עושים שני דברים. היום עצמו הוא שבתון בתור היום הראשון של החודש של השבתון, כי בתורה כל חג תמיד ההתחלה שלו הוא קדוש, גם בפסח וסוכות היום הראשון הוא מקרא קודש, היום הראשון הוא שבתון. אז היום הראשון של החודש השבתון הוא שבתון, ומציינים את ייחודו של הראש חודש הזה על ידי זה שלא תוקעים בו כמו בכל ראש חודש, על ידי זה שמראים בו. עכשיו, האם התרועה גם מגלה על תוכנו של החודש? אני חוזר להערה שהערתי קודם. כל שפת הדיווב של הסימנים, של המוזיקה, צריך, אני חושב, לבדוק יותר, להגיד, להיות פחות החלטי, שהוא אומר אמירה עם סימן קריאה כמו מילים. כלומר, דבר אחד ברור, זה לא כמו ראש חודש רגיל. האם הוא גם בא לעשות לי אסוציאציה של תפחד וזה? יכול להיות, כן? תתרגש, כן? כלומר, אני חושב שדבר הזה הוא יותר עמום מטבעו, באמת התורה הסתירה. שבואו לגבי הפסוקים, וואו, כבר כמעט אחד. לגבי הפסוקים, בואו רק נשלים בעיון בעוד שתי פרשיות בתנ"ך. אחד זה ביחזקאל. מה עלה לכם משם? זה המקום היחיד שפרויקט השו"ת היה מוצא את המילה ראש השנה בתנ"ך, נכון? כן, אז חוזר על עצמו, קודם כל הביטוי ראש השנה מופיע פעם יחידה בתנ"ך, אבל הוא בעשור לחודש. נורא מפתה, ונורא מפתה, וחז"ל אמרו את זה, הרי מה הבעיה? שאני לא כתוב באיזה חודש, נכון? אז נורא מפתה, וחז"ל אמרו את זה, שאיזה חודש, איזה יום אתם מכירים שהוא עשור לחודש, שהוא יש לו אופי של תחילת שנה? יום כיפור של יובל, ולכן חכמים דרשו שזה יום כיפור של יובל. אני יכול לספר לכם שבתרגום ה-70, שם מופיע, כך קראתי באנציקלופדיה המקראית, מופיע שם, פשוט כתוב שם בחודש הראשון. מה הם אמרו לעצמם? כשאומרים ראש השנה, מתכוונים להגיד תחילת השנה, שזה החודש הראשון של השנה. בסדר? אין לי בעיה שתקרא לזה תשרי, בסדר, אבל אתה.
אפשר לדעת אם זה יובל טוב?
איך אפשר לדעת? כתוב בראש השנה בעשור לחודש.
לא, אבל זה ב-25 שנה לגלות.
לבדוק. הם אומרים את זה? הרי זה 25 שנה לגלות יויכין החרש והמסגר, שזה 14 שנה לחורבן הבית. לפי זה אפשר לבדוק, כן? זה מעניין. זה גם נוגע לעוד שאלה. הרי יובל לא נוהג בחוץ לארץ, הדין צריך לבוא ושווה עליה, כאילו, זה לא מסתדר עם הגמרא בערכים. בסדר, טוב. אבל זה ספר יחזקאל. בסדר, אוקיי. אבל זה לא מקור שלפחות לפי עניות דעתי יכול הרבה להשאיר אותנו, כן? כלומר, זה הרבה יש לנו נבואה של יחזקאל, מתחילה שבתחילת שנה, זה הייתי אומר עוד פעם, זה מקיים יותר את התחושה שהתנ"ך לא קורה לחודש השביעי אחד, לא חודש ראש השנה, זה עוד מסמר בארון, כן? ודאי שלא, כלומר ההרגל שלנו לקרוא ליום הזה ראש השנה, הם לא רגילים ככה לדבר, גם כשהם מוצאים את השם המפורש מהפה. הפרשה השנייה והאחרונה זה בנחמיה, שזה התיאור היחיד בכל התנ"ך שבו יהודים מציינים את ראש השנה. מה מצאתם שם? תגידו לי. כן, דידי, מה? בכל רב, שכולם ישנו.
אמרת שבמקום היחיד בתנ"ך שיש משהו ראש השנה, אבל על רוב החגים המצוות אין בכלל בתנ"ך הזה.
בוא נגיד ככה, יש תיאור בתנ"ך שחוגגים את פסח. כמה פעמים? יש ביהושע ויש
ביהושיהו.
אתה צודק. אבל הנה יש לך תיאור בשידור, שידור חוזר, אתה יכול עכשיו...
תיאור ממש לא רגיל, תיאור.
כן, ומה מגלים שם? יש חודש לשביעי אחד לחודש, מה עושים ביום הזה? בוא נתחיל מה לא עשו ביום הזה, כן? לא תקעו בשופר, בוא נתחיל מזה. כלומר, לפחות לא כתוב שם, כן, יכול להיות שעשו עוד כמה דברים. אבל מבחינת עיקרו של יום, הם התכנסו.
לא
כתוב
שאנחנו
תפעמים בעד. וואי. אתה יודע שבשנים שאוגוסט, שאלול כאילו נכנס עמוק לתוך אוגוסט, יוצא פעם בכמה שנים שילדים מתחילים, ראשון לספטמבר בשבוע האחרון של אלול. אתה יודע מה גננות מנדות בגן יותר מכל דבר? אתה תפוח בדבש. ראיתי שהילדים שלי שופר, לא אמרו להם בגן, אתה תפוח בדבש, אמרו להם. אבל הדבר הבולט הוא שקודם כל שזה יום של התכנסות של כולם יחד. למה הם מתכנסים ברחוב? למה ברחוב? כי אין מקום, נכון. בישיבה פה יש מקום ביום כיפור? לא כל כך. אבל הם נאספים ברחוב. ומה עושים ביום הזה שכולם נאספים ברחוב? הם קוראים בתורה, הם לומדים. זה מה שהם עושים.
יש להם הקהל, אדוני.
נכון, זה סוג של הקהל.
אני רואה בזה דיסטנט, מה שאומרת, אתה רואה מאוד, 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 כאילו, הפסוקים מתרגשים, כאילו, כל ה... כל איזה עושר כזה של חזרנו, שאנחנו מאוד מתרגשים, אנחנו לא יודעים כך מה לעשות.
כן. בוא נגיד אחרת, מה מאוד ברור כשהם קוראים בתורה שהם לא משתעממים לקראת התורה? הם לא קוראים בתורה ארבע פעמים בשבוע וקוראים שבת בשבתו באמצע, אלא ברור שהם שומעים משהו חדש.
הם לא מבין בדיוק מה קוראים
ומי מסביר. והייתי אומר לפני כן, ברור מפה גם שטקס קריאת התורה הוא לא רק טקס לימוד, אלא הוא טקס של קבלת עול מלכות שמיים, שזה כריתת ברית. כריתת ברית אומר שאני מקבל את עצמי לשמור את הדברים, והם מקבלים שם את הפתעת החיים שלהם. כי מה קורה לעם? למה הם בוכים? כי מה הם מגלים? בצורה מאוד ברורה. כנראה לא ממש שומרים את מה שכתוב ומה שהם שמעו, בלי לדעת את מה הם שמעו. כן? שיש מקום נוסף בתורה, בתנ"ך, זה המקום השני, תביא זיכרוני, אלחן, תתקן אותי, היחיד שקוראים בתורה בתנ"ך, שיש תיאור של קוראים בתורה. זה עזרה פה. וחוץ מזה יש עוד מקום אחד. יאשיהו. יהושע קורא מהתורה? תמצא לה את זה. בסוף יהושע? כי יש את התיאור של יאשיהו, ומה קורה שם גם כן? זה מעמד כריתת ברית, והם גם מגלים שהם לא משונים את התורה, וגם שם הם מתפרקים. זה מאוד מאוד דומה, זה תיאורים מאוד דומים. ומה הם בוכים? וזה מה שולח אותם הביתה, נחמיה ועזרא, מה הם אומרים להם? לכו, יאכלו משמנים, שתו ממתקים, ושלחו מנות להן, נכון לו?
זה התפוח.
דיברנו פה היום על שבירת מסגרות, של שבירת המצה רק מחיפזון, השופר רק בראש השנה, שאני לפני פורים תמיד אני מביא את הפסוק הזה, גם שלחו מנות להן, נכון לו, משלוח מנות, לא מוצא בפורים. ביום טוב, דואגים, שלוח מנות, שיהיה אוכל לכולם.
גם בתיאור של הסוכה שם, זה...
זה נכון.
על זית, על כל מיני...
זה נכון. בכל מקרה יש פה משלוח, וזה יום טוב שאוכלים ושותים ושמחים בו. ומה נאמר על היום? כי קדוש היום לאדוננו, והעם עצובים, ומה מייצים בהם כל הזמן? והלוויים מחשיים לכל העם לאמור, עשו כי היום קדוש, ואל תעצבו. בפסוק הבא גם אתן את השם המפורש. מה ההפך של עצבות?
קודש.
קודש, ופה לפחות כתוב לעשות שמחה, לא פחות ולא יותר, גדולה. כלומר, חוויית היום שמתוארת פה היא חוויה צמחה גדולה, שזה חוויה שהולכת יחד עם יום טוב. אנחנו הורגלנו בחוויות שלנו, דיברנו קודם על ההפרדה בין החודש השביעי לבין הרגלים, הורגלנו, וזה בלשון של התורה, זה גם עולה בתורה, השמחה מופיע רק ברגלים ורק בשניים מהם. יודעים את זה? איפה מופיע בתורה בחגים לשמוח? בשבועות, והיית אך שמח כתוב בשבועות ובדברים או בסוכות. בפסח לא כתוב לשמוח בתורה בשום מקום, מסיבה פשוטה, כי מהפן החקלאי של פסח הוא תחילת הקציר, על מה אתה שמח? בשבועות יש כבר סיבה לשמחה, כי לפחות תבועה יש, ובסוכות יש סיבה לשמחה, כי אספת את הכל, אבל מדובר בשמחה שם, רק שם, הורגלנו גם בתודעה שלנו, ימים נורים לא ימי שמחה. וכאן בנחמיה, שאמירה מאוד ברורה, לעשות שמחה גדולה, שזה ואהבה אוכל והמנות, זה פשוט תבנית של יום טוב. ביום טוב מה עושים? ארוחה טובה, לא יושב כל יום בית כנסת. אוכלים טוב, אוכלים, שותים, שמחים. זו החוויה שיש כאן, שבקרוב בפסוק י"ג יש יום שני וכנראה לא הספיק להם יום אחד. כן, אז מה הם עושים ביום השני? זה ברור שמבחינת התבנית היסודית בנחמיה, היום הזה יועד ללימוד משותף, ללימוד תורה, ולמה עוד הוא יועד? לאכול ולשתות ולשמוח. זה מאוד ברור.
אבל זה כנראה משהו שהם ציו באותה שנה, זה לא היה
כנראה. אני אגיד את זה ככה, התבנית שכך חוגגים חג לא חושב שהוא חדש לנו, זה הפתעה. אני אשאל את השאלה בצורה הבאה, אין פה שום ביטוי בפסוקים בנחמיה של יום תורה וזיכרון תורה, זה מה שאנחנו לא רואים, נכון? אנחנו רואים בנחמיה איזה ביטוי של המקרא קודש, של השבתון, זה אתה מרגיש אולי שתבנית יום טוב, אתה לא מרגיש שום ביטוי של מקרא קודש כאן. ועולה מכאן גם עוד דבר מאוד בולט בנחמיה, שהוא קשור קצת ברעיון שהוצע קודם, שעיקרו של יום הוא תחילת החודש השביעי. ומה הם קוראים בתורה ביום השני? יום הראשון אנחנו לא יודעים. מה הם קוראים ביום השני? על חג הסוכות. ואיזה מימד אולי עולה כאן, שהוא משתלב יפה עם הרעיון של הרב יואל? מה עולה כאן? שמצלו את תחילת החודש כדי להתכונן, ללמוד איך להתכונן לחג הסוכות. או אם אנחנו חוזרים לחודש השביעי ורוצים לדבר על חודש שהוא העיקר, לדבר על חודש שביעי ומערכת החגים שלו, אז אולי השיא של החודש השביעי, והוא עיקרו של החודש הזה, ותוכלו לקרוא את זה גם בספר של הרב יעקב על סוכות, שאולי עיקר החודש הוא חג הסוכות, ומטרת יום הכיפורים לא להיות השיא של החודש, אלא מטרת יום הכיפורים הוא לתאר את המקדש כדי שבתדבר בו מה יכלו לעשות? לחגוג. כלומר, יש פה איזה, אולי אפילו הצבעה על כיוון שהחגים הראשונים של החודש השביעי נועדו לאפשר את המחנה לקראת החגיגה הגדולה. אז כאן לפחות זה עולה דרך הלימוד, דרך קראת התורה. אבל יש פה ראש השנה שלא משתלב, בוא נאמר את זה בצורה הבאה, הוא לא משתלב עם החודש השביעי אחד לחודש כל כך של ויקרא חג ג', כי אין פה זיכרון תורה, אין פה יום תורה. והאמת היא, הוא גם לא כל כך משתלב עם מה שאנחנו נכיר גם בחז"ל, נכון? אז זה ראש השנה כזה מיוחד שהוא עלה הרבה בספרות ההלכה. אני אגיד לכם רק באיזה הקשר, בתקופת הגאונים מתפתחת מחלוקת איך לחגוג את ראש השנה, האם לצום בראש השנה, ויש בגאונים דעות שצריך לצום נגד דעות שאוסרות לצום בראש השנה. אחד מהראיות המרכזיות שהביאו זה הפסוקים האלה בנחמיה. בית הלוי סבא רבא 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 שלי היה צם בראש השנה, אני לא יודע משני הימים, אבל אני יודע שהוא היה צם בראש השנה. עכשיו צריך להבין, זה נוגע לנקודה מהותית בעבודת השם, איך אתה חווה את היום הזה? אתה חווה אותו כיום פחד מהדין שיגזר עליך, אתה בא באימה ובירה לפני המקום, או שאתה בא מתוך שמחה על היכולת לעמוד לפני המלך, השמחת המפגש עם המלך, אתה בא מתוך שמחה על ההתארות, על ההזדקחות, אולי אפשר גם לשלב את שניהם. זה בא לידי ביטוי לא רק בטיב הארוחות, אם הם מי שאוכלנו, זה גם שרים בתפילה, לא שרים בתפילה, בוכים, לא בוכים, אפשר גם לעשות את שניהם. כלומר, עד כאן באופן כללי פסוקים, מה שעוד יעלה לא מעט בלימוד שלנו, אנחנו לא סיימנו את הפסוקים, זה מהות הזיכרון, מהות התרועה, מהות השופר, אלו שאלות שיעלו תוך כדי הלימוד. הדבר נוסף שקודם לא מספיק הדגשתי אותו, אבל אני מניח שראיתם אותו, הוא יעלה כבר במשנה הראשונה שנלמד. הקישור לבמדבר יוד הוא גם קושר את התקיעות באופן מסוים לאיזה מקום, לאיזה מסגרת, באופן ברור. איפה התקיעות של הקורבנות? למקדש. כן, אנחנו מורגלים שתקיעת שופר היא בכל העולם בראש השנה, נכון? אבל קחו בחשבון כבר את המשנה הראשונה בפרק רביעי, יום טוב של ראש השנה שחל בשבת, במקדש היו תוקעים, אבל לא עומדים. אחת מהשאלות שנבדוק ונראה כבר בתוך התלמודים, זה כבר המוראים ידונו בזה, האם הפער בין מקדש ומדינה הוא לא רק בשבת אלא באמצעות ההלכה של שבת, מה אנחנו מבטאים? פער יותר יסודי ועמוק שאולי מבטא תקיעה שונה במקדש מאשר בגבולה, שבחלקו נצטרך לבדוק את הקישור במדבר יוד, ששם איפה מערך התקיעות במקדש. בסדר, בכל מקלה את התא עד כאן לפסוקים, שבשלוש דקות שיש לנו מעבר חד פה כמה דברים על המשניות. הספקתם כבר להתחיל לרפרף, ללמוד בבקיאות?
אני רוצה את התורה של יהושע קרה.
בבקשה, איפה זה?
יהושע
קרה חץ. תודה רבה. זה מעמד של הר גריזים והריבל. כן.
והשלחי קרה את כל דברי
התורה. בסדר, אני לא בטוח.
כל הקציב בספר התורה. והיה דבר מכל השלחי קרה
יהושע,
נגיד כל
הכל עשרה, ואתה מגיע ולך בקיאותה. אני מקבל, אבל הייתי כמעט אומר ככה, יש לנו את מעמד הר גריזים והריבל בדברים שמצווים עליו פעמיים, שמקוים שם על ידי יהושע, ויש לנו את הקל שאנחנו קוראים שתי קריאות של יאשיהו ועזרא. לא בסדר, זה שלום. האם התקסים לגמרי שונים? אני לא בטוח, כי גם בהר גריזים והר עיבל יש במה שקרית את ברית, יש ברכה וכללה, מי שישמור יבורך ושלא ישמור לכולה.
זה המצווה, ונדמה שזה מה שבדיוק, בגלל זה העם בוכים כשהם שומעים את קריאת את עזרא, כשהם קוראים את התוכחה, בגלל זה יאשיהו קורא את בגדיו כשהוא יוצאים מתוך ספר תורה.
בסדר, מצוין, נכון, תודה. בואו נעבור מהר למשניות רק. מישהו יכול לשתף קצת ברשמים שלו? טוב, אבל אתה פה נוגע בשאלה של סדר המשניות בכלל, ויש לך הנחה שהניח אותה הרמב״ם, שהיא ודאי נכונה במשנה תורה לרמב״ם. בתוך המשנה הרמב״ם ניסה, סליחה? כן, רק אומר שהרמב״ם ניסה גם במשניות לומר דברים דומים, אבל הדבר הכי מאפיין את כל ההסברים של הרמב״ם זה שהוא לא מצליח לתת הסבר אחד כולל את הסדר כולו. כל ההסבר, הרי אתם יודעים, כשיום המדע שואף להסבר אחד שיסביר כמה שיותר דברים, איינשטיין שאף לנוסחה האחדותית, והוא לא הצליח עדיין, הוא לא הצליח ועדיין אחרים לא הצליחו, כן? נמצא אותו. אבל זה גם בלמדנות זה עדיף, תמיד עדיף הסבר אחד שמסביר כמה שיותר דברים, אתה מרגיש את האמת הפשוטה שלו. והרמב״ם, כשהוא בא להסביר את המשניות לפי סוג הסברים שהניח שהסדר הוא תמטי, כלומר לפי התוכן, לא הצליח לתת הסבר כולל אף סדר. ולי לפחות, זה משכנע אותי, ההסבר הפשוט יותר, שעובד בחמישה סדרי משנה, וזה שזה לפי גודל המסך טוב. מספר הפרקים, שהמסכת הראשונה היא ארוכה ביותר לפי הסדר היורד, ולפי זה, אתה יודע למה ראש השנה נמצאת פה? כי אחרי המופיעות מסכתות של היא חלק בחטיבה של ארבעה פרקים, שזה גם תענית וגם מגילה, וביצה היא חמישה פרקים. לא יודע, אבל בוא נתחיל מהדבר הפשוט, שמי שילמד רק מסכת ראש השנה משניות, הוא לעולם לא ידע שהחג הזה חל בחודש השביעי באחד החודש. כלומר, כל מה שדובר פה על השביעי, שזה השבת, הוא לא ישמע דבר אחד מזה. הוא ידע דבר מאוד חשוב, שזה ראש השנה, זה השם של היום הזה, שאומנם המשנה אומרת שיש ארבעה ראשי שנים, אבל כבר מפרק א' משנה ב' הוא יודע שאיזה יום נקרא בסתם ראש השנה, א' בתשרי, זה הוא יודע. והוא ידע על תשרי, על ראש השנה, הוא לא ידע כלום מחודש השביעי, כמו כל מה שהתלבטנו כאן על מה מהות היום הזה, מה מציינים, מה תוכנו, הוא ההתחלה או הסוף. במשנה כבר זה חד משמעי שהיום הזה הוא ההתחלה, הוא הראש, הוא בתשרי, אין שום צליל, אין זנב של צליל, אין אפילו בדל של צליל. שזה יכול להיות השביעי והשבת. זה לגמרי השפה של חז"ל לא מדברת את זה. לגבי השאלה שאומרנו אתמול, רק אזכיר אותה, להשלים את התמונה. אז עד כמה מדובר פה בתורה שבעל פה שהיא דורשת את היום, נותנת לו משמעות חדשה, ועד כמה זה, בכל זאת, זה יסודות שנמצאים במקרא, תלוי בשאלה איך ניתחת לעצמך את המקראות, ואיך כל אחד יבחר לעצמו את המקראות. מי שידגיש את השבת והשביעי, יגיד, תורה שבעל פה פה היא דורשת את המקראות יותר. מי שיגיד, בצאת השנה, ריובל וכו', נגיד, זה יסוד חזק שיצא כבר במקרא. זה דבר מאוד ברור, וזה גם בא לידי ביטוי בדבר שהוא עמום בתורה לחלוטין, וקשור בכל מה שנותח קודם, והמשנה כבר נתנה לו תשובה מאוד ברורה, שמה מהותו של ראש השנה? הוא חלק מימי הדין. יש בארבעה פרקים העולם נדון, בפסח על התבואה, בעצרת על פירות האילן, בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו, בכתבי היה כתוב כנומרון, לא כבני מרון, כנומרון, שנאמר היוצר יחד עם אביו כל מעשיהם בחג גדולים על המים. גם החג פה הופך להיות מיום שמחה ליום יום דין, גם פסח פה פתאום, כלומר רגלים פה הופכים להיות ימי דין. כלומר הדין פה לא מיוחד בחודש השביעי, אבל מרגישים את ייחודו של ראש השנה בין ארבעת המועדות. זה שלושת הרגלים שהם מועדים חקלאים, וראש השנה שהוא מי נידון בו? בני האדם. עכשיו אם נשאל את עצמנו על הבחירה של מועדי הדין, למה בפסח נידונים על התבואה? למה? כי זה ערב הקציר שלו. זה המשמעות להיות נידון על התבואה, פירושו לפני שאתה אוסף את התבואה ייקבע האם אתה תאסוף אותו או לא. למה בעצרת על פירות האילן?
דווקא בתבואה זה מוזר יותר,
אתה מספר לאחריש.
כן,
אבל אתה יודע מתי הרגע הכי מותח בתבועה? תשאלו את הקיבוציקים שמבקרים פה היום, יש פה איזה עבודת חינוך. זה מה הרגע הכי מותח? הרגע הכי מותח הוא כשאתה מתחיל לקצור. למה? כי אתה לא יודע מה יקרה בזמן הקציר, הנימיות. אם יורד גשם אחרי שקצרת אז קצת בתבועה, כלומר זה רגע מאוד מותח, זה תקופת הקציר, זה רגע קשה. האם כל החורף רגועים? אני לא יודע, דיברנו אתמול על התרדמת, אבל זה עושה לי בדיקה. מה עם פירות האילן? למה בעצרת על פירות האילן?
כי אז מתחיל
להשפיע עליו. כי אז מתחיל הסיף שלו, בדיוק. אבל לא את הזיכורים מתחילה בעצרת.
לחוש בשדה
עיניים. נכון, אז מתחילים. מצוין, כן? למה בחג על המים? כי המים יבואו של החורף הבא. למה בראש השנה האדם נידון? במשנה זה לא מפורש.
אולי זה סמוך לתרש שנברא האדם.
מצוין. היוצר יחד דיברנו, ובלשון פשוטה, למה בני אדם נידונים בראש השנה? כי הם נוצרו בראש השנה. כלומר, בראש השנה אדם נידון כי זו ההתחלה. זו ההתחלה. למה כל באי עולם עוברים לפניו? כי בתשרי נברא העולם. אתה שואל, זה מחלוקת בין רבי יהושע ורבי אליעזר, צריך לבדוק את זה, הכל נכון. הצליל במשנה הוא שזה שם, ככה נדמה לי. בוא נאמר ככה, מבחינת כל מה שנדונו כאן, מי שלומד בשניות, התנאים נותנים לו תמונה מאוד ברורה. זה יום דין, התחלה של בני אדם, זה הראש, הוא תשרי. אין שום דבר ממה שלמדנו במשניות. שנית, המשניות עוברות כאן לחטיבה ענקית של קידוש החודש, שביאל השעה, אני לא אכנס לשאלה מה בדיוק הוא עושה כאן, אבל פה חטיבה ענקית של קידוש החודש, של רוב פרק ראשון וכל פרק שני ותחילת פרק שלישי, כשאני מגיע פרקים שלישי רביעי, פה אני נמצא כבר גם מול הסתימות של המקרא של יום תרועה זכרון תרועה. פה אני כבר הייתי אומר, אחרי העבודה האינטנסיבית של עולם המדרש, אני קודם כל יודע במה מראים וקוראים לו שופר, ויש פה משניות שעוסקות בשופר. יש פה משנה שיש לה ניחוח מאוד ברור של מדרש הלכה, שכאילו מודע, כאילו משתף אותנו במעבר מהעמימות של הפסוקים לבהירות של המשניות, נקרא לזה. יש פה משנה שמשווה את השופר של ראש השנה מצד אחד ליובל ומצד שני לתעניות. למה הם הביאו את זה? כי תעניות זה במדבר יוז על הצער הצורר אתכם, זה חצוצרות, ויובל זה ויקרא חפי. כלומר כביכול יש פה משנה של מדרש הלכה שכאילו רומז לך, למדתי את ראש השנה מההשוואה לתקיעות האחרות, אבל כבר המשנה כאילו אומרת לך, תתעורר, לא רק תוקים בראש השנה, אל תשכח את זה. לאחר מכן יש פה דינים מיניים של השופר, אם הוא נזדק, של הקול של השופר, מי תוקע בשופר, מתי תוקים בשופר. הייתי אומר שהשופר במקדש צמוד לקורבנות, למה צמוד השופר בפרק ד' בברכות? כבר השופר הוא תמיד צמוד למשהו. ובסך הכל, אם המשנה הייתה מאוד עמומה, התורה שבעל פה מאוד מאוד רחבה, והמשנה מלאה בדינים. מה שאנחנו צריכים להקדיש לתשומת הלב זה ללמוד את הדינים, וכשנלמד את הפרק רביעי גם לנסות להבין את מבנה הפרק הזה, האם הפרק הזה במבנה שלו גם נסה להגיד לנו משהו. אנחנו נסתפק בזה לעכשיו, זה לא מספיק, אני יודע, זה רק תחילת הדרך. אני מאוד מדרבן, מי שעוד רוצה ללמוד עוד משניות לעצמו, בבקשה, נשיאי השופר עוד יעלו אצלנו בלימוד, אל תדאגו, זה לא יקום מה שנגיד על משניות, כן? מחר אמור להיות שיעור כללי, אין לי מושג באיזה חלק של היום, ואנחנו בעזרת השם, אני אתן דף מקורות לקראת לימוד המשנה הראשונה ששופר בראש השנה, בשחל בשבת. לגבי סדרי הלימוד, מחר זה יום זיכרון של סבתא שלי, אני צריך לצאת להזכרה, וגם אני מסדר קידושים בחתונה, אז אני חייב לצאת כבר ב2:30, אז אני לא אוכל לקיים את השיעור אחרי מנחה. לגבי השיחה גם, אני רוצה לראות מתי שיעור כללי, ולפי זה נודיע קצת את סדרי הלימוד, בסדר? אנחנו שיעור שלנו נקיים גומר ביום חמישי, בסדר? תעבור.